רדיו קסם 106 FM. רדיו קסם 106 FM עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
התוכנית הבאה, מעדן ויניל עם אהרון מורג ומשה אהרונסקי. תהיו איתנו.
עוד מעט. לא עוד מעט. כבר. עכשיו תארו לעצמכם גיטריסט נפלא כמו אלדי מיולה, ולידו עוד גיטריסט נפלא, ג'ון מקלפלין, או מקלפלין כמו שאהבו לקרוא לו פעם לפני שהבינו שצריך לקרוא את זה. אבל זה לא מספיק, כי לידם נמצא גם פאקו דה לוצ'יה, וכל זה קורה בסן פרנסיסקו לפני די הרבה זמן. זה ארוך, אנחנו נשמע ברקע כמה שנוכל. אתם במעדן ויניל, והאורח שלנו מכיר את האולפן לא רע, כי יש לו תוכנית כאן יחד עם אלברט גבאי. אנחנו מוכיח פה.
אהלן.
שלום.
שלום, שלום.
והוא הביא תקליטים מהאוסף הפרטי, הביא הרבה. ואנחנו ננסה לשמוע כמה שיותר וכמה שיותר מגוון. אמירה איתנו כאן, המפיקה שלנו, דותן, הטכנאי, ואני בטוח שתהיה לכם האזנה נעימה. ועכשיו אנחנו מספר על הערב המופלא הזה בסן פרנסיסקו.
טיפה, להקדים טיפה ולומר, כנער בשנות ה-60, לא היה לי פטיפון בבית, מקול, כן, כפי שקראו לזה אז.
אפילו לא גרמופון.
בדיוק. ולמעשה ההתיידדות שלי עם הכלי הזה ועם תקליטי הוויניל הייתה רק כשהייתי בסביבות גיל 30 והגעתי לניו יורק. שם גם חזרתי משם אחרי שנתיים וחצי של שהייה שם, עם פטיפון מסוג דואל, שאתה בדרך יודע במה מדובר.
למדת קולנוע שם.
למדתי שם מס מדיה תקשורת המונים ב-NYU, זה היה אחרי שלמדתי בארץ, קולנוע וטלוויזיה, ולימים הפכתי להיות עורך קולנוע, עורך מוזיקה וכל מיני דברים בעיתונות. אבל מה שאני רוצה לומר, שחלק גדול מאלבומים שכאילו גדלתי עליהם, הם משנות ה-80 מארצות הברית, ואחרים שהשלמתי במהלך הזמן, האוזן השלישית, עם כל מיני מקורות שיש בארץ, שניתן היה לקנות תקליטי ויניל, לפני שהעסק הזה הלך ונכחד לצערנו.
הוא נכחד, אבל חזר לתחייה.
חזר, כן, בדיוק. בתור קולקטורס איידמס וכאלה.
גם, יש היום הרבה הוצאות מחודשות, יש היום תקליטים שיוצאים מיד בהוצאה הראשונה, הם יוצאים או בדיגיטל, זאת אומרת, גם בדיגיטל, גם בויניל, פחות בדיסקים היום.
כן.
יש גם כאלה שיוצאים בקלטות במקביל.
לא, תראה,
כנראה אנחנו חוזרים להיות אנלוגיים.
בדיוק. אני בעד, כאילו.
למה לא? אנחנו תמיד בעד הדברים האלה. כן. עכשיו, אני זוכר שאמירה ואני היינו אצלכם, אצלך ואצל בינה לפני כמה שנים. Mm-hmm. אני שאלתי אותך, אנחנו, יש תקליטים? אמרת, לא, יש לי קלטות. והנה פתאום יש לנו כאן בוכתה ענקית של תקליטים. אתה עבדת עליי או שאתה התחלת אחרי זה לאסוף?
הדחקתי את זה כנראה, את האינפורמציה. לא ניסיתי להסתיר משהו חלילה, אני לא עד כדי כך, אתה יודע, איש מסיבות.
חשבת שאני אקח ממך, אה?
לא, זה לא האמת. אתה זמנת יותר על גיליונות על העיתון שראית אצלי.
נכון, נכון. אבל השארתי לך אותה.
כן.
בכל אופן, גם אתה נהנה מהכיף הזה של לשים תקליט על הפטפון, לנגב אותו טוב-טוב, להניח את המחט בדיוק וליהנות. או שאתה פחות בקטע של הטקסיות הזאת.
לא, לא, בזמנו הייתי פריק של העניין הזה. יש לי עד היום בבית את המנקים האלה, את ה... איך קראו לזה? מגבע? שכחתי. דבר שמנקה תקליטים כזה.
זה נראה ככה.
כן, משהו כזה, משהו כזה.
בחלקם היה גם מברשת קטנה, כדי שתוכל לנגב את ה... לנקות את המחט, כן?
זה מעניין, יש עכשיו סרט, כי יש קולנוע, אני חייב לספר לכם, סרט של עדס בן ארויה, שנקרא... מישהו יאהב מישהו. ויש שם בחורה צעירה שמגיעה, היא עושה דוג ווקינג לכלבה של איש מבוגר, בן 50-60 כזה, והיא מגלה אצלו בבית פטיפון, והיא לא יודעת איך להפעיל אותו, אז היא מוצאת בסלולר מניואל להפעלת איך מפעילים פטיפון, שמסביר לה בדיוק מה צריך לעשות, איך שמים את המחט וכל הדברים האלה. אז אנחנו באמת, אתה יודע, הדור של היום, לא תמיד יכול להתחבר לדברים האלה, אבל אני בהחלט מחובר, אנחנו גדלנו על זה, מה לעשות, על תקליטים ופטיפון.
תקליטים ופטיפונים, הכיף. אנחנו עוד מעט נוריד את התקליט הנפלא הזה של
אני אספר בשתי מילים, זה היה בתקופה שהייתי בניו יורק באמת, קניתי את האלבום הזה, ויצא לי גם לראות מופע שנקרא... רומנטיק ווריור של להקה בשם הרכב, בשם Return to Forever, שהיו בו גם כן אלדי מיולה,
צ'יקוריה והחבר'ה, כן.
בדיוק, וזה תפס אצלי איזה מין פינה של הג'אז פיוז'ן, מה שנקרא.
אתה גם הבאת פה, יכול להיות שאנחנו עוד נשמע את זה בהמשך, את
Romantic Return
to Forever, כן. כן. עכשיו יש לנו כאן איזושהי בעיה טכנית קלה, כי מה לעשות, פטפון אחד התקלקל, אז אנחנו נצטרך להשתמש... בשירותיה הטובים של אמירה, שתוריד לנו את התקליט, ואנחנו ניגש לתקליט הבא שבחרת, והוא של אחרית הימים.
כן.
ממנו אנחנו נרצה לשמוע שיר של עמוס קינן.
בדיוק.
נכון? עמוס קינן וזוהר לוי, שבעצם מלחין
את כל האלבום. כן.
את כל האלבום. אז... הניילון, אתם שומעים? ניילון של תקליט.
פתחי לי את הדלת.
פתחי לי את הדלת, אני כבר אומר לך, זה צעד ראשון, שיר שני. צעד ראשון, שיר שני. אנחנו, זה האופרציה, אתם מבינים? ככה זה כשרק פטפון אחד עובד פה, מנקים טוב-טוב. אז בואו נדבר קצת על אחרית הימים. אני רואה שיש לך כאן את ה... תקליט במהדורה של אמבסי.
נכון.
אתה יודע מה ההבדל בין שתי המהדורות?
לא.
אז אני אספר לך.
ספר לי.
ואחרי זה אני אתן גם אנקדוטה. התקליט יצא ב-CBS, נדמה לי לפני 50 שנה, 72.
משהו כזה.
נדמה לי
כזה,
50
כן.
שנה ל...
CBS שהפכו ל-NMC אחר כך.
כן, עכשיו, לא רק זה, נדמה לי שהחודש, אנחנו כבר במאי, נכון? החודש לפני 50 שנה, יש לי יום הולדת במקום הראשון במצעדים העבריים, בשניהם, כן. גם בכל ישראל, גם בגלי צהל.
והסולן שם זה גבי שושן, עליו השלום.
כן, אנחנו לא נשמע את זה, כי אנחנו בחרנו כמובן שיר אחר.
התחיל את הדלת, כן.
אז CBS הוציאו כמובן את התקליט של אחרית הימים, ומישהו יצא אחרי שהלהקה כבר הייתה מפורקת, כן. לא קיימת יותר, כי לא הלך.
נכון.
עד כדי כך לא הלך, היה מופע משותף שלהם, עם אריק איינשטיין. וגם זה לא הצליח להעלות את,
נכון.
את הלהקה למסלול. אז אחרי כמה שנים, ל-CBS היה לייבל של הוצאות מחודשות, של בדג'טים, מה שנקרא, תקליט שיצאו מראש במחירים מוזלים.
כן.
ואחרי את הימים, במהדורת אמבסי, הוא כאילו היה, לא קניתם אותו בסיבוב הראשון, הנה, קבלו אותו בסיבוב השני של אמבסי.
כן.
ולא היה לי את התקליט הזה. ואחרי הרבה הרבה שנים, אני כתבתי אז זה בלעיתון.
הרי אני זוכר.
כן. ויצרתי קשרים טובים עם כמה חברות תקליטים בלונדון. והייתי מקבל מהם סינגלים ותקליטים. ושדרן רדיו בכיר בתחנה, שאני לא אציין את שם התחנה ולא אציין את שמו, נדלק על אחד התקליטים שהגיעו אליי, תקליטונים, וביקש אותו, הוא אמר, תשמע, מה שאתה רוצה אני אתן לך. אמרתי לו, אין לי את אחרית הימים. וקיבלתי את אחרית הימים ממנו, והוא שמור אצלי.
וואלה,
עד היום, גם כן במהדורת אמבסי, כי בכל זאת לא, אני לא אקבל את,
המקור,
את המקור, אבל גם זה טוב. עכשיו, אחרית הימים, אתה, אני מניח, לא הספקת לראות אותם.
לא לראות, אבל היא הייתה בתקופתי, לחלוטין. תראה, אני בשנות ה-60, קצת יותר מבוגר ממך, אני חושב. בשנות ה-60 גדלתי על מה שנקרא להקות הקצב. במקביל ללהקות הצבאיות, זה שני ז'אנרים שונים כמובן, הלהקות הקצב היו יותר מחתרתיות, כי הם שרו וניגנו בעיקר באנגלית. אני מדבר על הצ'רצ'ילים, אני מדבר על האריות, שהיה להם להיט אהבתנו היא דבר צומח, במצד הבריטי ואצלנו, ואני מדבר על הכוכבים הכחולים, ואני מדבר על שוקולדה, שצביקה פיק צמח צביק משם.
צביקה פיק, גבי שושן וצביקה נוי.
נכון, בדיוק. ואז פתאום הגיע קונטרה בעברית לדברים האלה, בסדר, הצ'רצ'ילים גם התחילו לנגן בעברית בסוף שנות ה-60, והאלבום הזה, כמו שאתה אומר, משנת 1972, משהו חתרני לגמרי לדעתי, וכמו שאתה אומר, זוהר לוי היה מנהיג הלהקה, הוא הקים אותה, והוא עשה עוד כמה דברים יפים במוזיקה העברית, שנדמה לי שהוא טיפה underrated, אתה יודע, הוא פחות נחשב.
הוא לא טיפה, הוא מאוד מאוד underrated.
מאוד underrated, הוא הלך לעולמו לצערנו לפני כמה שנים, וצריך, איך אומרים, להרים את קרדו, צריך להעלות אותו על מחדש, להראות את תרומתו לקולנוע, למוזיקה הישראלית. היה לו שיר בשם צילתיים, היו כל מיני דברים
זוהר השביעי,
מיוחדים.
כן.
הזוהר השביעי, בדיוק. והלהקה הזאת באה אחרי ניסיון קודם של, נו, איך קראו להם? אלה ששרו את דוקטור יארינג, אתה זוכר?
כיף התקווה.
כיף התקווה. כן. שגם שם, נדמה לי, אלי מגן היה חבר, ושמולי קראוס, היה איזשהו ניסיון שיצאו ממנו רק שני שירים, לפי דעתי. אני בדרכי למוסד הסגור, ודוקטור יארינג. ואז באה להקה הזאת, ובאמת, מבחינתי לפחות, היא תפסה אותי בגדול. ולא רק בגלל ש... גם זה היה שירי משוררים, זאת אומרת, משוררים, כאלה שכותבים ברמה גבוהה. זאת אומרת, היה חיבור של טקסטים גבוהים עם לחנים של זוהר לוי. ועיקר הכותבים זה היה עמוס קינן וחנוך לוין. ובאמת, ואלה שהתקבצו ללהקה הזאת, זה היה, עוד לא היה את המונח סופר גרופ, אבל אפשר לומר שצ'רצ'יל...
הם היו סופר גרופ לכל דבר. כן.
ומירי אלוני, וצ'רצ'יל, ואלי מגן, כמו שאמרנו, גבי שושן. באמת, עד היום אני חושב שזה באמת אחד האלבומים הישראלים היותר טובים.
אנחנו פשוט הפכנו צעד, כי לא קלענו למטרה. עכשיו אני לא בטוח שאנחנו קלענו עכשיו, או שנייה. לא. זה הנסיכה.
הנסיכה, כן.
זה הנסיכה.
נראה לא נהיה אחת ויחידה.
יש לי הרגשה ששני הצדדים הם אותו צד.
אז היא?
כי אנחנו הפכנו את זה, אז בואו נעשה דבר כזה. בואו נעשה דבר כזה. אנחנו נעבור לשיר הראשון בצד השני, ומה שיהיה יהיה. עכשיו תדבר עד שאני מחליף.
אוקיי. אז שוב, הלהקה הזאת היא לא אריך הימים למרבה הצער, אבל אני חושב שכל אחד שהיו חברים בה התקדמו הלאה והצליחו להגיע לכל מיני מקומות מאוד מאוד גבוהים. צ'רצ'יל, זאת אומרת, קלפטר לכוורת, וכן הלאה וכן הלאה.
ועכשיו אנחנו שומעים פה את אני בדרכי למוסד הסגור.
חנוך לוין כתב את הטקסט.
אז אני חושב שאם אנחנו כבר נשארנו עם זה, יאללה, נלך, נלך על, נלך למוסד הסגור. מה אתה אומר?
אוקיי, אני בעד.
מה למדנו? שאין מקום לשניים על עמוד החשמל, שאין קשר בין מה שכתוב על העטיפה לבין מה ששומעים בפועל. גם זה חנוך לוין. ושמעתם, הטיפוף של זוהר לוי, אין.
הגיטרה של קלפטר.
גיטרה של קלפטר, הקול של אלי מגן.
נכון.
סופר גרופ, אנחנו כבר אמרנו.
כן.
ועכשיו אנחנו שמים את יהודה פוליקר הצעיר, הרזה אפשר להגיד, כן?
כן. יוצא בנזין.
יוצא בנזין, זה ה...
שעשה פאזה, שעשה שינוי פאזה למוזיקה היוונית.
כן, זה אלבום הסולו הראשון שלו. שעשה באמת שינוי מוחלט לעומת מה שהכרנו את פוליקר עד אז. ופוליקר, אנחנו הכרנו אותו בזמן אמיתי. אני כתבתי על התקליט הראשון של בנזין, זה היה ב-82 או 83, משהו כזה, גם כן. ישבנו בפוליקר, יעקב גלעד ואני, באיזה חדר ב-CBS הישנה בחולון, כן.
נהיה סיפור מאוד מעניין בהקשר של טוב.
איך? לא, זאת אומרת, אני יכול להבין, אתה בנזין, כולנו אהבנו את בנזין, ואז יש לנו פתאום את...
יותר מטיסלם, אם אתה שואל אותי, העדפה אישית, אהבתי יותר מטיסלם.
אני הייתי מהאום. ואז באמת הוא משנה פאזה, ומשנה מצב רוח, ומשנה... דמה, הוא משנה כלי נגינה, הוא... לא משנה, אבל לוקח עוד כלי נגינה נכון. לידיים, כן? איך אתה התייחסת לתקליט הזה כשאתה שמעת אותו בפעם הראשונה?
טוב, הסיפור היה ידוע על ג'אקו, אבי, שומעים מוצא היווני, סלוניקאי, עבר את השואה, כל הדברים האלה. לימים זה גם בא לידי ביטוי באפר ואבק, כן. ובאלבומים אחרים. אבל היה ברור שלי היה, אני לא יודע, מי שהתעניין במוזיקה, ועוד לא הייתי בכלל בתקשורת, שיהודה פוליקר באיזשהו שלב ינסה את הדבר הזה. הוא אמנם התחיל כרוקר
במסגרת עוד לפני בנזין, כן.
עוד לפני בנזין, נכון.
נקד ברקת, כן.
כן, כן, נכון. ומבחינתי זה דבר שהתקבל באופן טבעי לגמרי. אני רק יכול לומר שהייתי בהופעה הראשונה שהייתה בבית החייל של עיניים שלי ב-86, והייתי עמום מהפרודקשן וליו, מאופי ההפקה המדהים, מהסאונד המטורף הזה שלא שמענו עד אז. זה לא, אתה יודע, הייתה פה מוזיקה יוונית בארץ, אריסן ולא יודע, סטטלוס,
טריפונס,
כן.
למרות שהוא מקפריסין, אבל נסלחנו לו.
נכון. אבל פה הייתה גם ההפקה, הסאונד, באמת סאונד מגובש, שחלקו יווני וחלקו באמת עם כלים של מוזיקת רוק בעצם, גיטרה.
ובהופעות חיים רומנו ניגן בוזוקי.
או, חיים רומנו, יש לי סיפור בשבילכם. אני שוקד עכשיו על סרט דוקומנטרי עליו, והוא סיפר לי שבזמן שהוא עבד עם מתי כספי, כן, התקשר אליו פוליקר, ואמר לו, תגיד לי, אתה יודע לנגן בבוזוקי? אז הוא אמר לו, לא, אפילו לא נגעתי בכלי הזה. אז הוא אמר לי, אוקיי, אז בוא. וזו הייתה תפילת האש שלו. ככה הוא סיפר.
יפה. ועכשיו אי אפשר להגיד...
הוא גם אומר שבעצם הטכניקה, זאת אומרת, אם אתה יודע לנגן על גיטרה, אז לעבור ממיתרים כאלה, מיתרים, עוד פעם, אנחנו לא קטונו, כי אנחנו לא יודעים, אתה יודע, להחזיק גיטרה בכלל ביד, או שכן, אבל הוא טוען שהיה לו קל מאוד לעבור מרומנו, מגיטרה לבוזוקי.
אחרי הסיפור הזה, אנחנו חייבים לשמוע את העיניים שלי.
כן.
Thank you. קמתי ממך ללכת ארץ אחרת עיר שם באותך שם את הלך בליבי
מה עוד אפשר לומר? הסאונד מופלא,
כן.
אנלוגי, אבל זה נשמע כל כך רענן, כל כך חד,
נכון.
שזה... זה אנחנו יכולים להוריד את פוליקר, למרות שגם השיר שאחריו הוא שיר יוצא מן הכלל, בוקר יום ראשון. עכשיו ביקשת להשמיע את דייוויד באוי.
נכון.
כי יש לך סיפור על השיר הספציפי שאנחנו נשמע מיד, בהנחה שהלייבלים לא התבלבלו, אלא אם כן זה רק סיפור ישראלי של לייבלים שמתבלבלים להם.
כן.
אספר. צ'יינה גרל. מה הסיפור מאחורי צ'יינה גרל? הסיפור שלך מאחורי צ'יינה גרל.
כן, כן, ברור. זה היה בלב ליבה. כלומר, הגעתי לניו יורק באוגוסט 81', וככל שחלפו החודשים, ב-1982 פתאום הכריזו שנפתחת רשת חדשה, רשת טלוויזיה מוזיקלית.
מיוזיק טלוויז'ן.
מיוזיק טלוויז'ן, MTV אמריקה. אגב, אצלנו, אנחנו ניזונו בזמן ב-MTV אירופה, שנפתח רק בשנות ה-90, אם אני לא טועה, נכון?
לא, האמת שלא, אנחנו, מי שהיה מחובר לכבלים, קיבל את MTV, אבל מה? אתה קיבלת הקלטות של תוכניות, זה לא היה לייב.
כן.
מה שקיבלנו, היו הקלטות, אז אני יושב ואני רואה חדשות, היה שם את קורט לודר שהיה עושה חדשות, כן?
אוקיי, כן.
הוא היה מהרולינג סטונס בעבר, והוא, חדשות נהדרות, ואז אתה אומר, רגע, לא שמעתי את זה, לא ראיתי את זה לפני יומיים. כן, הם פשוט נתנו הקלטות, נתנו את זה בלופים.
כן, כן. עכשיו, MTV אמריקה, זה אומר שהיה צורך בקליפים, והקליפים הראשונים היו סיפורים, ממש סרטים קצרים. אני יכול לזכר גם בשיר שגם את אוהבתי פה, את האלבום The Principle of Moments של, נו, הסולן של...
רוברט פלנט.
רוברט פלנט, כן. אז השיר שלו, ביג לוג, זה פשוט היה, אתה ראית סרט, סיפור על בחור שמגיע לתחנת דלק, באיזו אזור מדברי, באריזונה, מתדלק, וכל מיני כאלה. ואז הגיע השיר הזה, צ'יינה גרל, ושומו שמיים, היה בו עירום, אבל אז זה לא נתפס כבעייתי בהתחלה. בסדר, עירום. עירום בקולנוע יש, אז שיהיה עירום גם בטלוויזיה. ורואים ממש אותו מתעלס עם בחורה על החוף, בחורה סינית, ולימים צנזרו את זה, או גנזו את זה, או עשו גרסה אחרת לשיר הזה. זה הסיפור של צ'יינה גרל.
ואתה לא הקלטת את הגרסה המקורית.
נדמה לי שיש אותה היום ביוטיוב.
יפה. צ'יינה גרל, דייוויד באוי.
I hear her heart beating loud as thunder, soul starts crashing. I'm a mess without my little China girl. Wake up and like I'm Marlon Brando. When I look at my China girl, and I could pretend nothing really meant too much when I look at my China girl.
Little China Girl, זה מתוך Let's Dance של דייוויד באווי, 1982 או 83, לא משנה, 40, 39, אנחנו, זה כבר שייך לשנות ה-80 בכל מקרה. עכשיו, אתם שמים לב שהתוכנית היום היא מגוונת ונעה בין ז'אנרים רבים ושונים. והתקליט הבא שנשמע הוא מאוד מאוד שונה מכל מה ששמענו עד עכשיו. קודם כל, בגלל שהמלחין, הוא נחשב בעצם למוזיקה קלאסית מודרנית, כן? הוא קומפוזיטור, הוא משלנו, פיליפ גלאס, כן? אז למה דווקא פיליפ גלאס? למה דווקא התקליט הזה? דבר נא.
אוקיי, טוב, אני גם במסגרת אני יודע, ההשתלמות שלי במוזיקה, או באופן שבו צרכתי מוזיקה בארצות הברית, התוודעתי לז'אנר הזה שנקרא מינימליזם. ופיליפ גלאס היה אחד ממוביליו, ואני בעצם את האלבום הקונקרטי הזה, איך הוא נקרא?
אנחנו הולכים להסתכל בו. אוקיי, הנה הוא.
The Photographer, כן, הצלם. אני רכשתי את האלבום הזה בעקבות חוויה שהייתה לי ברדיו סיטי מיוזיק הול, מקום מדהים שאפשר לשמוע בו מוזיקה, אפשר לראות בו סרטים. במסגרת פסטיבל קולנוע שהתקיים בניו יורק ב-82, פסטיבל קולנוע של ניו יורק, הוקרן שם סרט, שיר, סרט שנקרא קויה ניסקאצי, הנבואה קראו לו בארץ, שהוא הגיע לארץ, ואת כל הפסקול שלו, זאת אומרת, זה סרט סוג של אקספרימנטלי כזה, שילוב של...
וקולאז' כזה.
קולאז' של דברים מהטבע, החיים של האדם והטבע, איך כל הדברים האלה מתחברים יחד.
למרבה הפלא, אני חושב שהסרט הזה די הצליח פה בארץ.
כן, נכון, נכון. ופיליפ גלאס חתום על המוזיקה שלו מההתחלה ועד הסוף, מהאקורד הראשון של הסרט, גם האקורד הראשון של המוזיקה, מההתחלה ועד הסוף. מוזיקה שמאוד לכדה אותי בין... אם בעקבות האימאז'ים הוויזואליים, או בין בעקבות, אתה יודע, שזו מוזיקה מעניינת, בזכות עצמה.
אנחנו נשמע את פיליפ גלאס. זה מינימליסטי ורפטטיבי.
כן, ווא, בדיוק.
להגיד את המילה הזאת, אני...
רפטטיבי.
כל התוכנית הולכת רק על המילה הזאת. וזה גם די מתאים לשעה הזאת של הצהריים, של אחר צהריים.
כן.
אלא אם כן אתם על הכביש. אז לא.
Thank you.
זה היה פיליפ גלאס, ואנחנו נמשיך לשמוע אותו ככה ברקע, כשאנחנו נדבר על פן נוסף של, שלך, שזה כתיבת שירים. אז למי כתבת? למה אתה כותב שירים? מה, יש לך זמן לכתוב שירים? חייך.
לא יודע, זה בא, איך אומרים, it comes with the territory. זה שאני יודע לכתוב, וגם אתה יודע לכתוב, גילינו כבר מזמן בכל מיני עיתונים, עיתוני נוער ועיתוני בידור כאלה ואחרים, ואני תוך כדי עבודה בפנאי פלוס, באמת נוצרה איזו סיטואציה. אני כותב, אגב, כתבתי פזמונים מזמן, למגירה, מה יש לעשות עם זה? אני מכיר אומנים, אני יודע איך משתדחים אליהם, זאת אומרת, זה אסטרטגיה מאוד מאוד גדולה עליי. אבל בפנאי פלוס, בתקופה שעבדנו שם ביחד, אני הייתי עורך קולנוע ומוזיקה, אז הגיעו כל מיני אומנים, בייחוד בהתחלה בז'אנר הים תיכוני, מה שקראנו לזה אז, היום כבר לא, אין בעיה לקרוא לזה מזרחי, וביקשו ממני טקסטים, ובהתחלה באמת כתבתי לקובי פרץ, בין היתר, לרון שובל, שאיתו עשיתי ממש קריירה של 3-4 אלבומים, ואז פנו אליי מערוץ 24, החדש, ערוץ המוזיקה, בראשית דרכו, הם הכינו ריאליטי מיוזיק בשם 9 שעות ושיר.
שכשמו כן הוא.
כן, נותנים לאומן שהוא גם מבצע וגם מלחין, טקסטים, 4 או 5 טקסטים שהוא לא יודע מי כתב אותם בכוונה, שהוא לא יוכל לבחור מישהו לפי השם שלו היותר מוכר מהשמות האחרים, והראשון היה...
אז הוא מקבל טקסט אנונימי, ובוחר לפי אם יש לו קליק איתו.
בדיוק, כן. בדיוק ככה. אז השיר הראשון שלי שהתקבל לשם היה אישה לבדה במדבר, שרון שובל ביצע. והשיר השני היה זיקוקי דינור. אני קראתי לו, כמו שאומרים בעברית נכונה, זיקוקין דינור, אבל בת צביקה פיק שתפרו לו את השיר הזה, כן? הלבישו לו את השיר הזה, זיקוקי דינור, כלומר הוא בחר אותו מכל הטקסטים, הוא החליט לשנות לזיקוקי דינור. לא רבתי איתו על זה, לא הלכנו לרב, וזה היה השיר השני שלי ב9 שעות ושיר.
אז אנחנו נשמע עכשיו את זיקוקי דינור של צביקה פיק, ואנחנו מוכיח.
מוגלציה לחוקה, מוגלציה לחוקה.
אוי, זיקוקי דינור, עפו להם ככה, מה שמזכיר לי שהשבוע היו...
יחזרו לנו ביום עצמו,
בדיוק. יחזרו זיקוקי דינור, חוץ מאשר באירוע המרכזי בהר הרצל. טוב, פסטיבל נבוורת. מה יש לך לספר לנו על פסטיבל נבוורת, חוץ מזה שזה פסטיבל שכדאי ללכת ולראות ולשמוע?
כן, זה פסטיבל שמתרחש באנגליה במקום שנקרא הרטפורדשייר. זה כפר ליד הרטפורדשייר, שאני לא כל כך מתמצא בטופוגרפיה של אנגליה, אבל זה כנראה איפשהו בדרום, ויש שם מתחם שהוא סטייל כאילו וודסטוק, אפשר לומר, מקום ענק שנכנסים אליו מאות אלפי איש ונערכים בו פסטיבלים. הפסטיבל דנן שאנחנו מדברים עליו, שיצא ממנו אלבום בשם נבוורת,
כפול אפילו.
כפול, כן. האלבום יצא ב-1990, הפסטיבל התקיים שנתיים לפני, והוא היה אחד מהפסטיבלים הראשונים בסדרת AID, כלומר סיוע במקרה הזה של ילדים בעלי מוגבלויות. זה היה הרבה לפני Live Aid הידוע.
Live Aid היה ב-85.
ב-85? כן. אז היה לפני, אוקיי. אוקיי. ובפסטיבל הזה השתתפו באמת רוב האומנים הגדולים.
תגיד, תפרט.
אריק קלפטון, פיל קולינס, דייר סטרייטס, ג'נסיס, אלטון ג'ון, פול מקארטני, פינק פלויד, רוברט פלנט, קליף ריצ'ארד and the shadows, בנפרד וביחד, סטטוס קוו, ו-Tears for Fears, שתורגמו בעברית בזמנו לדמעות לפחדים.
כן, נו, היו בכלל מאוד יצירתיים אז עם התרגומים.
כן.
ואנחנו נשמע את Tears for Fears, והם אומרים מה שבעצם כולנו רוצים באיזשהו שלב. כל אחד רוצה להיות מלך העולם. לייב. But Nebworth.
Everybody wants to rule the world.
ואי אפשר לעמוד מול הקסם הזה של א', Tears for Fears, ב', ה-80s.
There's no turning back. Even while we're sleeping.
אתם בטח שמעתם פעם את האמירה הזאת שהזמן טס כשנהנים. איך הוא טס מהר, נחום, אה?
אין דברים כאלה.
זהו, הייתה לנו שעה טובה מאוד של תקליטים מהאוסף של נחום מוכיח. יש לציין שהוא שמר עליהם כעל בבת עינו, מה שנקרא.
כן.
נהננו מאוד לארח אותך פה.
אחלה, תודה רבה. אני מזמין
ההזדמנות השנייה. אתה רוצה סיבוב נוסף?
כן, בדיוק.
בכיף. תודה לאמירה שהפיקה, תודה לדותן הטכנאי. תודה לכם, אתם על ההאזנה. ותחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, אנחנו לא יודעים מה ומי ואיך, אבל בטוח שיהיה מעדן ויניל. בעזרת השם, שיהיה לכם יום עצמאות שמח. ותזכרו, זה שחור, זה עגול, וזה כיף. להתראות.